ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר המדרש, מה כתיב למעלה מן הפרשה? ושפטו את העם בכל עת. ואמר כאן, ואלה המשפטים, והדיברות באמצע. משל למטרונה שהייתה מהלכת, והחיל מכאן, והחיל מכאן, והיא באמצע. כך התורה, דינים מלפניה, ודינים מאחריה, והיא באמצע. המדרש מקודם אומר, ואלה המשפטים, אמר רבי אבאו, בכל מקום שכתוב ואלה, מוסיף על הראשונים. בכל מקום שכתוב אלה, פוסל את הראשונים. והמדרש מסיים, ואלה המשפטים, מוסיף על הראשונים, מה שכתוב למעלה, שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. כלומר, המשפטים שנאמרו לפני מתן תורה, עכשיו ואלה, מוסיף על הראשונים. נמצא שמתן תורה, עשרת הדיברות, באמצע, יש משפטים לפניה, משפטים לאחריה, ללמדך שהמשפטים הם שייכים לעיקרה של תורה. מדרש תנחומה אומר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ואלה מוסיף על הראשונים, מה הראשונים, עשרת הדיברות, ניתנו מסיני, אף כל המשפטים, אף המשפטים האלה, מוסיף על הראשונים, גם הם ניתנו מסיני. ללמדך, שהיה אפשר לחשוב שדיני המשפטים, דינים שבין אדם לחברו, שלכאורה הם עניינים אנושיים, כמו שאומרת, נמצא בגמרא בבבא בתרא, הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות. זה שייך לחוכמה האנושית, הבנת הדינים שבין אדם לחברו, בענייני ממונות. אבל גם הדינים הללו, גם ענייני הממונות, דיני המשפטים, הם מסיני, הם אלוקיים. הם באמצעה של התורה. החיל מכאן והחיל מכאן, והתורה באמצע, עשרת הדיברות באמצע. לכאורה, למה ניתנו המשפטים? למה אפשר, לא היה אפשר להשאיר את זה לתקנת המדינה, תקנת המלך, ויקבעו הלכות, חוקים, סדרים, משפטיים, לפי צרכי הציבור? דברים שבין אדם למקום, כמובן שצריכים מהדרכה אלוקית. הדברים שבין אדם לחברו, הרי זה תלוי ברצונם של האנשים. הרי אדם יכול למחול על ממונו. אדם יכול לעשות הסכמה שהוא נותן, יכול לעשות הסכמה שהוא סומך על אחרים, שמה שהם יחליטו כך יהיה, וזה יהיה מוסכם על התורה, והאדם יכול אפילו לקבוע לו דיינים שהם פסולים, נאמן על היבא, נאמן על אביך, נאמנים עליי שלושה רועי בקר. זה בסדר, זה מוסכם על התורה, כלומר, התורה לא קובעת מסמרות כיצד יהיו יחסים בין אדם לחברו, היא משאירה את זה גם להסכמתם של האנשים. למה היא בכלל קבעה סדרי חוק ומשפט? הרי פרשת משפטים היא הפרשת שכל בבא קמא, כל בבא מציע, זה פרשת משפטים, מקצת מבבא בתרא. פרשה, הכל בפרשה הזאת שאנחנו לומדים. כבר כמה שנים אנחנו מקדישים לסדר נזיקים, לבבא קמא, בבא בתרא, הכל מקורו בפרשה זו. למה התורה הייתה צריכה לקבוע את זה? אלא, כשהולכים גם בדיני בן אדם לחברו, על פי הדרכתה של התורה, כפי שהיא קובעת את סדרי דיני הנזיקין, דיני שמירה, דיני שומרים, חל על זה חלות אלוקית. ההנהגה של ישראל שמנוהגים על פי דיני התורה, חל על זה חלות של השראת השכינה. שיש הסכמה של בני, של בני, בין בני אדם, והם מחליטים לוותר ו, ו, ולקבל על עצמם דיינים פסולים, או לקבל על עצמם חובות שלא חייבים על פי התורה, והסכמות שבין אדם לחברו, זה מחייב אותם כמובן, כי כל הסכמה שיש בבני אדם, אבל לא חל על זה חלות אלוקית, חלות של השראת השכינה. התורה מדריכה אותנו איך לנהוג גם בדינים שבין אדם לחברו בדרך אלוקית, על פי הדרכת התורה, על פי הדרכת ריבונו של עולם. מה אלה מסיני, אבלה מסיני. משה רבינו מסר את עצמו לדינים. המדרש אומר, ואלה המשפטים, שלושה דברים נתן משה נפשו עליהם ונקראו על שמו. ואילו אין ישראל, מסר נפשו על ישראל, כפי שאנחנו יודעים, בחטא העגל, הוא אמר, אם אין, אם אין מחי נינה מספרך אשר כתבת, זה הייתה מסירות נפש. הוא מסר נפשו על התורה, והוא מסר נפשו על הדינים. ישראל כמה נצטער עליהם, ונקרא על שמו, נקראו על שמו, שנאמר, ויזכור ימי עולם משה עמו. עמו של משה. כאילו, עם ישראל נקרא על שמו של משה. התורה, זכרו תורת משה עבדי. הדינים, שנאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. איפה מצאנו שהוא מסר נפשו על הדינים? שהוא היה יושב מבוקר ועד ערב, ועונה לכל הבאים אליו. מסר נפשו על המשפטים, אומרת התורה, אתה תשים לפניהם, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מסר נפשו על התורה, התורה נקראת על שמו. על הדינים, על ישראל. וכן אסתר, נתנה נפשה לישראל ונקראו על שמה, שנאמר, ולבקש מלפניו על עמה, עם שלה. מסר נפשה על ישראל. כל מי שמוסר נפשו על ישראל, ישראל נקראים על שמו. על התורה, התורה נקראת על שמו. והרב מקדיש פרק מיוחד באורות, פרק ג' בישראל ותחייתו, הסביר לנו את האחדות שיש בין מצוות שבין אדם למקום, בין מצוות שבין אדם לחברו, שכל התורה כולה היא דבר אחד. זה לא דברים נפרדים, שורש אחד, יסוד אחד, ועל כך ישראל מסרו את נפשם, על הדינים, על השמיכה. רבי יהודה בן בבא מסר את נפשו, שתימשך השמיכה כדי שיוכלו להימשך הדינים בישראל. מפני שהקיום הבריא, הקיום השלם של הציבור, שהוא תלוי בסדר דינים ובסדר משפטים, שאם לא יהיה סדרי דינים, לא יכול להיות קיום לציבור. זה יסוד הופעת המציאות, הופעת התורה, הופעת ריבונו של עולם במציאות. ולכן זה עיקרה של תורה. ראשית כל צריכה להיות מציאות קיימת. על המציאות הקיימת יכולה לבוא קומה שנייה של מציאות שקשורה בריבונו של עולם. והדינים הם סדר קיומה של המציאות, שבלעדי הדינים אי אפשר, לא יכול להיות קיום למציאות. זה דבר אחד עם עניינה של התורה. ואנחנו ממשיכים בפרטי הפרשה, פרט המשפטים, והתורה אומרת לנו, כי נשאו אנשים ונקפו אישה רע וכולי, ואם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, וכולי. חכמינו זיכרונם לברכה פירשו שהתורה איננה מתכוונת כאן ממש כפשוטם של דברים עין תחת עין, אלא הכוונה לממון. והגמרא במסכת בבא קמא, בתחילת פרק החובל, ביארה בהרחבה שלא ייתכן שהכוונה לממש עין תחת עין. אומרת הגמרא בסברה, זה לא ייתכן, יש למישהו שמי שאין לו עין, אם יכול להיות איך יקיימו את הדבר של עין תחת עין, והתורה צריכה להיות שווה לכולם, משפט אחד היא לכולם, ועל כן מוכרח להיות שזה ממון, וזה ממון אפשרי לכולם. מה דוחה את זה ומביא הראיות, דנה בהרחבה שמוכרחים לבאר שהעין תחת עין אינה כפשוטה. כוח של חכמים, שחכמים יכולים לשנות את פשט התורה. או יותר נכון, לא לשנות, ללמדך שהתורה לא התכוונה לכך. כי כמו שניתנה התורה שבכתב, כך ניתנה יחד איתה התורה שבעל פה, על פי הדברים האלה, כמו שאנחנו בפרשה הזאת למדנו, שאת הדברים שבעל פה, הקדוש ברוך הוא לא קראת ברית עם ישראל, אלא על דברים שבעל פה. תורה שבעל פה ותורה שבכתב ניתנו ביחד. ותורה שבעל פה מפרשת לנו את התורה. ובלי בלי, בלי הפרשנות הזאת, אין לנו שום גישה ויכולת להבין את התורה בעצמה. כמו שהגמרא אומרת במסכת שבת, בדף למד ב', שבא גר להתגייר ושאל כמה תורות יש לכם. אמר לו שמאי, שתי תורות. אמר לו, אני רוצה לקבל תורה אחת. דחפו בעמת הבניין. בא להילל, אמר לו הילל, טוב, רוצה רק תורה שבכתב? בסדר. התחיל ללמד אותו א', ב', ג', ד' וכו'. למחרת, הפך לו את הסדר. הוא אומר, מה זאת אומרת? התחיל ללמד אותו, נפוך לו את האותיות, מה שאמרתי לך א', זה ת', מה שאמרתי לך ב', זה ש', וכו'. אמר לו, הרי אתמול אמרת לי אחרת. אמר לו, אתה רואה שאתה צריך לסמוך על ההסברה שלי בתורה? אז אין לך ברירה, אלא לקבל גם את התורה שבעל פה. שאין דבר כזה תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. תורה שבכתב, היא באה ביחד עם תורה שבעל פה. ולא רק התורה שבעל פה הראשונה. כל הזמן תורה שבעל פה היא המבוא לתורה שבכתב. בלעדי התורה שבעל פה אין לנו יכולת להבין את התורה שבכתב. גם לא עכשיו במשך הדורות, יש התורה שבעל פה נכתבה. ועליה גם כן נאמר, על דברים שנכתבו כבר, על המשנה, אחר כך הגמרא, שנכתבה בדיעבד, מפני ירידת הדורות, שאין לנו ברירה אלא לכתוב, אף על פי שדברים שבעל פה היא אתה רשאי לכותבם, אלא את לעשות השם הפרו תורתך. גם דברים שבכתב הללו, נאמר עליהם אותו הכלל. שאין אתה יכול לבוא לבאר את המשנה בלי הגמרא. שאם לא כן, יש הרי, אנחנו יודעים, היו כאלה שבמשך הדורות פרשו מתורה שבעל פה ונאחזו רק בתורה שבכתב. אחרי כמה דורות יש להם מסורת. איך הפירוש של התורה שבכתב? הם האחרים לא יכולים לפרש את התורה שבכתב כמו שהבינו, כמו שהם מבינים. הם צריכים לפרש כמו הדורות הראשונים. חייבים לסמוך על מסורת, גם אצלהם, כביכול, אצל הפורשים, אצל הקראים, אצל צדוק וביתוס, יש מסורת. איך הפירוש של התורה שבכתב שלהם? וכמו שפירשו הראשונים שלהם, ככה זה מקבלים את זה. מי אמר לקבל את זה? יש תורה שבכתב כתובה. אני מבין את הפשט אחר. אין דבר כזה תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. אין יכולת. להיות תורה שבכתב, אחרת זה תורה, כל אחד יפרש את התורה כמו שהוא מבין, ולכוון לרצונו של ריבונו של עולם, איך נגיע. על כן, כבר בסיני, ריבונו של עולם נתן למשה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבכתב ביום, תורה שבעל פה בלילה, כך אומר חז"ל, שמשה ידע מתי זה יום, מתי זה לילה, כשהוא היה על הר סיני, כשלמד תורה שבכתב, ידע שזה יום. תורה שבעל פה, ידע שזה לילה. התורה ניתנה יחד, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבעל פה שבאה ואומרת לנו שעין תחת עין זה ממון, זה מה שריבונו של עולם אמר בתורה שבכתב. זה לא איזה חידוש מודרני לכפי התפתחות הדורות, שאי אפשר כבר לתת אנשים פיזיים, ורק נותנים אנשים כספיים, ועל כן באה פרשנות שמשנה את הפשט. תורה שבעל פה היא באה יחד עם תורה שבכתב. ואם תאמר, אם כן, אם אכן כוונתה של התורה לממון, למה לא תכתוב זאת בפירוש? למה התורה אומרת עין תחת עין? תסביר לנו שהכוונה ממון תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, לא הכוונה כפשוטם, אלא כפי ערכם. איך שניתן להעריך את את האיברים הללו. אלא אכן תורה שבכתב, פעמים שהיא רוצה ללמד אותנו את עומק החומרה של המעשה. והיא השאירה את זה לתורה שבעל פה, לבאר איך הדברים מתורגמים בפועל. התורה באה לומר לנו שעין תחת עין בעצם זה מה שהיה מגיע למי שהוציא עין. צריך להוציא לו עין. מעשה הוא כל כך חמור שהוא לא פחות מאשר יקבל העונש כאשר עשה כן יעשה לו. אבל בפועל, בפועל להוציא את הדבר אל הפועל, אין הסדר כך. העוצמה של המעשה, החומרה של המעשה חמור מאוד מאוד. וצריך לתת לזה ביטוי בלשונה של התורה. ובפועל, הסדר הוא אחר. זה הכל גזירת הכתוב. הלכה למשה מסיני. כך צריך להיות הסדר, לא ממש עין, אלא ממון. הרב ציודה היה מסביר את הדברים, כאין התורה שבכתב, זה המקור הראשון, השמיים העליון, כמו אבא ואמא, שאבא מאיים על הבן ומניף עליו את השוט, את רוצה להקות אותו, להניש אותו על מעשה חמור שהוא עשה, באה אמא ותופסת לאבא את היד ואומרת לו, אל תקה. ואבא מרוצה מזה שהאמא עוצרת אותו, כי בעצם עיקר עניינו היה לאיים ולהראות כמה חמור המעשה הזה שנעשה. וכמה עונש חמור היה צריך לנתן על זה. אבל זה צריך בבכוח להיות כך. אבל בפועל לא צריך לנתן עונש כל כך חמור. והתורה שבעל פה היא כמו אמא. קדוש ברוך הוא, אבא, כנסת ישראל היא אמא. כנסת ישראל זה תורה שבעל פה. זה האומה הישראלית הקולטת את התורה העליונה ומסבירה כיצד היא מתקיימת בה בפועל. כמו שחז"ל אמרו, מי שנהנה מהעולם הזה בלא ברכה, הוא כאילו גוזל את אביו ואמו. את אביו זה הקדוש ברוך הוא, ואמו זו כנסת ישראל. זאת אומרת, כביכול, כנסת ישראל אמא. האומה הישראלית מקבלת את התורה בתוך המציאות, תורה שבעל פה, תורה שמיימית, תורה שבעל פה, תורה שבכתב, תורה שמיימית, תורה שבעל פה היא תורה המתקבלת אצלנו, המובנת לפי יכולת הבנתנו, לפי תפיסתנו, וכך עניינה של התורה שתתברר על פי איך שאנחנו, עם ישראל, חכמי ישראל, קולטים את התורה. כך עניינה של התורה, זה ביחד. כפי שאמרתי, לא רק הדברים אמורים על התורה שבכתב ממש, שאי אפשר ללמוד אותה או לבאר אותה בלי תורה שבעל פה. שמחויבת את המציאות, כך סדרה של סדרה של תורה, כך גם בסדר הדורות. כך גם התורה של הראשונים, של ראשוני הראשונים, תורתם של תנאים. היא לא יכולה להתבאר אל על פי תורתם של מפרשיה, של הגמרא. והגמרא לא יכולה להתבאר אלא לפי הראשונים, שהיו קרובים והעבירו את המסורת בצורה מדויקת. כי תורה שבעל פה היא תורה חיה, היא תורה מדויקת. היא תורה שעוברת לא על ידי מילים קצרות, שאתה יכול, כשאתה כותב משהו, אתה כותב מעט מתוך מה שכשמסכמים איזה שיעור, הסיכום הוא כמובן תמציתי, והקורא אותו לא יכול להבין את רוחו של השיעור כמו השומע והרואה, את הרב, מי שרואה את הרב מלפניו, מבין אותו יותר טוב, רואה את התנועות, שומע את המנגינה של הדיבור. כך עוברת התורה, התורה עוברת בעל פה מדור לדור. ואין דרך להבין את התורה בלי המסורת שבעל פה. בהרחבה מבאר את הדבר הזה אסמה בהקדמתו לחושן משפט. יש שם ביאור נפלא, מרחיב. הגוק רוצה לכתוב פירוש לחושן משפט. הוא רוצה לבאר מה, איזה הצדקה יש לכתיבת תורה שבעל פה. הרי תורה שבעל פה היא אתה רשאי לכותבה. והוא מסביר למה באמת תורה שבעל פה אין לכתוב. נותן כמה טעמים. אחד הטעמים הוא אומר, כדי שלא יקחו את האמינים ויעשו את זה לעבודה זרה. כי את התורה שבכתב שלנו לקחו משתמשים בזה זרים. יד זרים נוגעת, כיוון שהיא כתובה, כל אחד יכול לקחת, באו הגויים, לקחו את זה. תורה שבעל פה זה דבר פנימי, שנאמר מפה לאוזן. על פי הדברים הללו, פה משמיע לאוזן, לא מגיע לאוזן זרה, ואין אמינים יכולים לקחת את זה ולעשות מזה תורה. טעם אחד. ועוד טעמים. ואחד הטעמים שהוא אומר זה הטעם שהזכרנו כעת. שתורה שבעל פה היא עוברת באופן מדויק. היא עוברת כל האנשים עם הרוח הפנימית שלה, עם התוכן הנשמתי של התורה. ותורה ודברים הכתובים חסר בהם הרוח, חסרה בהם הנשמה. כשאין ברירה, אז כותבים את הדברים כדי שהם יהיו תזכורת לתורה שבכתב, סליחה, לתורה שבעל פה. אבל לא כשהם יספיקו בעצמם. וזה ההבדל בין הלימוד תורה בישיבות ובין לימוד תורה במקומות אחרים, מחקרים. ששם הלימוד הוא מהדברים הכתובים, בשום פנים ואופן לא מהדברים שבעל פה. דברים שבעל פה הם לא כתובים, אז אי אפשר ללמוד מהם. בדיוק ההפך. פעם יהודי אחד רצה לכתוב מאמר על החינוך, שיטת החינוך של הרב קוק. הצעתי לו, תבוא לדבר עם הרב ציודה. זה ייתן לך תמונה. אומר, זה לא מדעי. הוא קרוב. הוא מעביר את הדברים באופן סובייקטיבי. ואני צריך באופן אובייקטיבי. ודבר נוסף, אי אפשר להסתמך. מה שמעתי מפלויני, זה לא כתוב באף מקום. זה לא דבר שאפשר להסתמך עליו. ככה צריך לצטט. איפה ראיתי? מה ראיתי? השיטה המדעית היא שיטה אובייקטיבית. שהיא מתרחקת מהרוח הפנימית של תוכן הדברים. ולימוד בצורה כזאת של תורה קדומה, של משנה, של תוספתא, של גמרא, בלי הנשמה העוברת מדור לדור בישיבות, זה העתקה של הקראות במהדורה חדשה. לקחת את התורה שנכתבה רק ברמזים כדי לשמור על תורה שבעל פה, ולקחת את הרמזים האלה ולבנות עליהם תיאוריות, כשהם בכלל לא נכתבו בצורה מושלמת, הם נכתבו רק כסימנים לתזכורת לדברים שבעל פה. רמזים, אתה תלמד את זה, תזכור את כל הדברים הללו, תמציתם של דברים. אחר כך לעשות על פי זה, לבנות על פי זה תיאוריות שלמות, זה, והדוגמה, כמו שאני אמרתי, זה דוגמה של התנתקות מרוחה הפנימית של תורה. מהמסורת החיה שעוברת מדור לדור, ושהיא מעבירה את התורה בצורה השלימה, המדויקת, הפנימית הרוחנית שלה. וכל דור ודור הוא כמובן מוסיף אולי אפילו עוד נלבח של השלמה, של של עוד התרחבות, אבל על כל הכל בנוי בהמשכיות קבועה מסודרת, שזה רוחה של תורה, שכך עוברת התורה. והקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שבכתב עם המסורת, עם המסורת הנמשכת מדור לדור. והתורה שבעל פה אומרת לנו שעין תחת עין זה ממון. וזה כך נאמר למשה מסיני. אנחנו עוברים לדיני הנזיקים, ממשיכים בדיני הנזיקים, נזקי אדם דיברנו, אדם מזיק אדם, יש ממונו של אדם שמזיק. דנו בזה חכמים, האם יש איסור להזיק? כי התורה רק כותבת דיני התשלומים. אם אדם יזיק, כך וכך הוא צריך לשלם. לא כתוב שאסור להקות, שאסור לפצוע, כתוב שאם אדם פגע, הוא צריך לשלם. אם שורו יזיק, הוא צריך לשלם. חפר בור, הוא צריך לשלם. לא כתוב אסור לחפור בורות, ברשות הרבים. וצריך להימנע, לשמור שהשור לא יזיק, ולא להדליק אש שתשרוף, אלא אם האש, אם אדם ידליק אש והתפשטה ושרפה, יש חיוב תשלומים. הראשונים כמעט לא הזכירו את הדיון הזה, אם יש איסור להזיק או לא, אין איסור להזיק. האחרונים ממש, האחרונים דנו בדבר, האם יש איסור להזיק ומנה לנה איסור להזיק. הרשב"א משמע בתחילת פרק מסכת בבא קמא, שספק איזה חיוב שמירה יש לאדם, אז הולכים לחומרה. כלומר שזה כנראה ספק איסור, כי בספק ממון הולכים לכולה. ספק אם קרן מחוברת היא חייבת נזק שלם או חייבת חצי נזק, מספק צריך ללכת לחומרה. אם הכולה מועדת, למה? כנראה שזה ספק עדי איסורה. מנהלן באמת שזה ספק עדי איסורה, למה זה לא ספק עדי ממון? ספק אם אדם חייב או לא חייב. חתם סופר דן בזה, ואומר שזה מילות השים דמים בביתך נלמד, מדינים נשמרתם לעצמם נפשותיכם, הרחבה של זה. רב אורחבר מביא בשם רב חיים מבריסק, ולא ישמרנו בעליו. חיוב שמירה יש. יש על האדם חיוב שמירה לשמור על ממונו שלא יזיק. לא מהדברים, הם לא ממש מפורשים. לכאורה, אולי זה מחלוקת בראשונים, פה בסוגיות שאנחנו למדנו בבבא בתרא בפרק שני, יש דין שאדם לא יעשה רפת של בקר מתחת לאוצר של חברו. אבל אם הרפת קדמה, הוא לא צריך לפנות אותה. ואם ספק כי הוא התחיל לבנות את האוצר, אבל לא ממש בנה, הוא עשה רק הכנות ראשוניות, לא בנה ממש את האוצר של התבואה למעלה, האם כבר אסור לזה שגר תחתיו לעשות שם רפת בקר או מותר? ההלכה נפסקת, שלכתחילה, או הרמב״ם פוסק, שלכתחילה לא יעשה, כי יש כאן ספק, ואם עשה, הוא לא חייב להסיר את הרפת, כלומר, לכתחילה זה איסור, זה איסור, מסביר הגרא. לכתחילה ספק איסורה לחומרה. עשה, זה נהיה ספק ממונה, וספק ממונה לכולה. בהזדמנות אחרת נסביר למה, איך מתהפך הספק מספק איסור לספק ממון. הראש חולק על זה, והראש אומר שאפילו לכתחילה מותר לעשות, כי זה ספק עדי ממונה. כלומר, לכאורה פה ספק אם יש איסור להזיק, או אין איסור להזיק. אבל באמת, אם אתה אומר שהוא מחויב להרחיק, שאדם מחויב להרחיק, אתה גם מזיק אותו. אתה אומר לו, אתה לא תבנה בבית שלך רפת, תצטרך לקנות עכשיו במקום אחר, מקום לבניית הרפת, ויהיה לך הוצאות רבות כדי למנוע הפסד לשני. חיוב למנוע היזק לא, שגורם היזק לבעלים, שלכאורה אם הוא למזיק, והכל זה ענייני ממונות. אולי זה מסביר לנו שבאמת התורה לא מחייבת את האדם לא להזיק. במקום שהוא עושה חשבון שהמותר, כדאי לו לקחת סיכון, מוכן לשלם על הנזק, כי אחרת ההפסד שלו יהיה הרבה יותר גדול. אם הוא יצטרך לשמור, להעמיד שומרים על השברים שלו, ובמשך כל הימים לא כדאי לו לגדל בכלל השברים. אם פעם הם יזיקו, אחת לכמה פעמים, ישלם. אולי באמת אין איסור ממש, אלא כשאדם סתם מזיק, ללא, אם אין לו הפסד לשמור, אז באמת צריכים לחפש, וכאן יש, והמקורות האלה הם יכולים לשמש לנו מקור שאיסור להזיק, כמו שיש חיוב השבת אבידה, זה אחד המקורות. אז אם יש חיוב להשיב אבידה, ודאי יש חישוב חיוב לא, 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 לא לאבד למישהו את הממון שלו, לא להפסיד אותו. אבל כל זה כמובן כמו דיני השבת אבידה, שאתה לא צריך להפסיד ממונך כדי שהשני ירוויח. אבל במקום שאתה לא מפסיד, אתה כמובן חייב בשבת אבידה ולא להזיק. הדרכת התורה, הדרכה מדריכה אותנו כל דבר בצורתו המדויקת, כיצד יש לנהל את יחסי הממונות בין אדם לחברו, וכך הסדר, זהו סדר עליון, סדר אלוקי. רוצה כאן להזכיר איזו נקודה נוספת, מדבר שקר תרחק. ראיתי בשם שמואל שהוא אומר בשם אביב אולי או הרבי מקוצק, שזה הדבר היחידי בתורה שיש עזרה להתרחק מאיסור תורה. שבתורה יש עזרה. תורה אומרת מה אסור לעשות. תורה לא אומרת, לא אומרת גזרות לדבריה. וזה המקום היחידי בתורה שכתוב שצריך להתרחק משקר. לא רק לא לדבר שקר, אלא להתרחק. מדבר שקר תרחק. ביטוי מיוחד. אדם צריך להיות איש אמת. זה יסוד התורה. זה יסוד האדם. להיות אדם אמיתי. אמיתי כלפי עצמו, ואמיתי כלפי אחרים. מדבר שקר תרחק, זה כלל כללי. שאדם לא ישקר את עצמו, זה קורה גם כן לפעמים. שאדם מרמה את עצמו, מדמנם דמיונות, ולא מכיר את עצמו. ואדם לא צריך, אסור שאדם ירמה את עצמו. ואדם אסור לו כמובן לרמות את אחרים. ובאופן שלם, כדי שאדם יהיה שלם, גם אסור לו לתת שאחרים ירמו אותו. הוא צריך להיות אדם שיודע את האמת, מרגיש את האמת, ויודע מה אמת ומה לא אמת. שומר על עצמו באופן שלם. הייתה הדרכתו של אחד מהרבים של חב"ד, את הבן שלו, בשעה שהוא נכנס למצוות, הוא אמר, תיזהר משלושה דברים. לא לרמות את אחרים, לא לרמות את עצמך, ולא לתת שאחרים ירמו אותך. מדבר שקר תרחק. תורה מדריכה אותנו כאן בסוף הפרשה. לא תכרות להם ברית, לא תכרות להם ולאלוהם ברית, לא ישבו בארצך, פן יחטיאו אותך לי, כי תעבוד את אלוהם, כי יהיה לך למוקש. הלכה מיוחדת בתורה. לא ישבו בארצך. בארץ ישראל צריכים לשבת רק עם ישראל. לא ישבו עובדי עבודה זרה בארץ ישראל. פן יחטיאו אותך לי. זה לא ייתכן שהם לא יחטיאו, הם יהיו ולא יחטיאו, זה לא אפשרי. ולכן השאיפה צריכה להיות שעם ישראל יחיה פה בתוך, בעצמו, לבדו, בכל הארץ. כפי שהתורה מבטיחה לנו, ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים, וממדבר ועד הנהר, הכוונה לנהר פרת, כמו שמפרשים המפרשים. כי יתן בידכם את יושבי הארץ וגרשתמו מפניך. התורה האלוקית. ההומניות האנושית היא בנויה על שכל האדם, על שכלו המוגבל והמצומצם. והתורה היא תורה שריבונו של עולם, בורא עולם, ואדם, ועמים, וארצות, הוא שקבע מה נכון, מה טוב לעולם, מה טוב לעמים, מה טוב לארצות, מה הסדר של עניינו של עם ישראל. לעם ישראל יש תפקיד אלוקי, לגלות את שם השם בעולם. זה נותן את כל קיומו של העולם, זה נותן את כל קיומם של העמים. כמו שאומרים חכמינו זיכרונם לברכה, אילו ידעו הגויים כמה בית המקדש הוא עוזר לכל העולם כולו, הם היו מחריבים את בית המקדש? אילו ידעו הגויים מה התפקיד המרכזי של עם ישראל לעמים, למדינות, איזה תפקיד מרכזי, כמה קיום של העמים תלוי בעם ישראל, היחס שלהם לעם ישראל היה יחס אחר לגמרי. ומשום מה התפקיד של עם ישראל ללמד גם את הלימוד הזה לכל העמים, ללמד לכל העמים את תפקידו המיוחד. זה לא נעים שהעם צריך לדבר על עצמו שבחים, גם לפעמים רב צריך ללמד הלכות כיבוד רב, זה לא כל כך נוח שרב צריך ללמד הלכות כיבוד תלמידי חכמים כאילו לעצמו הוא דאג. עם ישראל צריך ללמד, עם ישראל הוא הרב של העמים, הוא ממלכת הכהנים, והוא צריך ללמד את העולם את התפקיד המיוחד של עם ישראל. אבל זה הסדר, ככה הקדוש ברוך הוא סידר את עולמו. לנו נתן את התורה, ובתוך התורה נמצא הסדר וההבחנה של בין העמים והתפקיד המיוחד של עם ישראל, עם כל הערכה ועם כל ההכרה שלכל עם בעולם יש תפקיד, ולכל אדם בעולם יש תפקיד, ושכל נפש בעולם היא יקרה. ואף על פי כן יש מדרגות, יש מדרגות בין הנבראים ויש גם מדרגות בין עמים, ואת עם ישראל ריבונו של עולם בחר לו כעם סגולה. אילו היינו מדברים על הדרך ה... רק מהצדדים ההסתכלותיים האנושיים, האומניים, לא היינו יכולים להגיד את הדברים הללו. הם לא נכונים, הם לא צודקים, הם לא מובנים, אין להם שום הצדקה. אבל אנחנו לא אומרים את הדברים הללו מעצמם. זה הדרכה אלוקית. זה שורש האמונה של התורה. אם אדם לא מאמין בסגולת ישראל, חסר לו יסוד היסודות של, 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 של האמונה. אם הוא לא מאמין בתפקיד של עם ישראל ולא במעלה המיוחדת של ארץ ישראל, אז זה חסר לו שורש השורשים של האמונה. והתורה כאן מלמדת אותנו את התפקיד המיוחד של עם ישראל, שהוא יכול רק להתמלות בארץ ישראל, וכשרק עם ישראל נמצא בארץ הזאת. ויבוא משה, ויספר לעם את דברי השם, ואת כל המשפטים, ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. איזה סיפור סיפר משה? את כל דברי, את מצוות פרישה והגבלה, ואת כל המשפטים, שבע מצוות שנצטוו בני נוח, ושבת, עבודה ואם, פרה אדומה, ודינים שניתנו במראה. מה יכולים להיות הסיפורים של משה? הלכות, הוא לימד אותם הלכות. אבל למה זה נכתב בלשון של סיפור? ויבוא משה ויספר לעם את דברי השם. אף מקום בתורה אין ביטוי כזה, ויספר לעם את דברי השם. ויאמר להם את דברי השם, צב להם את דברי השם, וידבר ויאמר. מה זה ויספר? מה זה סיפור? לעשות את התורה סיפורים? אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ה, שהוא באמת סיפר להם עוד משהו חוץ מאשר את דברי המצוות. הוא אמר להם, אתם יודעים, המצוות שאתם קיבלתם על עצמכם, איזה שמחה הם עושים בשמיים? איזה שמחה עושים לריבונו של עולם? כל מצווה שמתקיימת היא עולה לפני לשמיים. והקדוש ברוך הוא כל כך שמח במצווה, וכל כך שמח בישראל מקיימי המצווה. אי אפשר לתאר את גודל השמחה בשמיים על קיום המצוות שאתם מקיימים. הם שמעו את זה, אז הם אמרו, ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה, אז שייתן לנו עוד מצוות. אם ככה, אם המצוות כל כך עושים שמחה בשמיים, אז כל הדברים שעוד הדברים שהקדוש ברוך הוא אמר, הכל אנחנו נעשה. נכנסנו עכשיו ברגעים אלה לאלף דראש חודש אדר. משנכנס אדר מרבים בשמחה. שבת קראנו את פרשת שקלים, מחצית השקל, שחז"ל אומרים שמשה רבינו נתקשה, הוא לא ידע מה זה מחצית השקל. הקדוש ברוך הוא היה צריך להראות לו מטבע של אש. אז על דרך החידוד, אז הייתי אומר שאני לא כל כך מתפלא שמשה רבינו התקשה ולא ידע מה זה מטבע, כי גם הרב שלי לא ידע מה זה צורת המטבע, ושהרב ציודה היה לא ידע את הערך של מטבע גדולה או קטנה בדיוק, לא ידע להעריך. כשדיברנו פעם על המחירים, הוא אמר, כן, לא התמצא. אז משה רבינו היה גם כן מופשט לו, כמו, אז הוא לא הכיר צורת המטבע. הוא אומר לו, חצית השקל, דבר לי בלימוד, מחצית השקל, כסף. פעם אחד בא אל הרבי מקוצק ואמר לו שהוא בצרות גדולות, אין לו כסף, אין לו ממה להתפרנס, וקשה לו, והילדים אין להם מה לאכול, וכו' וכו'. אז הוא אמר לו, מה אתה רוצה? אז הוא מחזר, אומר לו, הרבי, קשה לי מאוד, קשה לי, אז מה אתה רוצה? אמר לו, הרבי, קשה לי, קשה לי, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה כסף. כסף? שרק במקוצק, כסף? מאז אותו אדם לא יכול היה לראות אותו כסף. מה כסף אתה רוצה? אז הרב ציודה לא ידע מה זה כסף. לא ידע מה צורת המטבע. אז היה צריך להראות למשה רבינו מטבע של אש. זה כזה. אולי חכמים מתכוונים. שהקדוש ברוך הוא הראה לו את התוכן של מחצית השקל. הוא לקח, כחז"ל אומרים, מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד. משם הוא לקח מטבע של אש מחצית השקל והראה למשה רבינו. הראה למשה רבינו שמחצית השקל שייכת למקום מיוחד, כמין אש שמתחת לכיסא הכבוד. מה שעומד מתחת לכיסא הכבוד, הוא נושא את כיסא הכבוד עליו. ומחצית השקל יש לזה תפקיד מיוחד במינו. כל הקורבנות מוקרבים בכסף של מחצית השקל. מחצית השקל מאחד את כל עם ישראל להיות אחד. כל עבודת הקורבנות שנעשית על ידי כלל ישראלי נעשית. זה לא שותפים. זה מציאות חדשה של אחד. וזה היה צריך להראות למשה רבינו. נאריך בהזדמנות. מי שנכנס אדם מרבים בשמחה. יסוד כל עבודת השם בשלמות היא בשמחה. זה צריך להיות בשמחה תמיד. כל השנה כולה. אבל שמחה עניינה כמובן כשיש תחושה של שלימות. כשאדם חסר לו, הוא בצער. כשאדם מרגיש תחושה של שלימות, הוא בשמחה. משנכנס אדר, אלה ימים, ימי ניסים שנעשו בהם לישראל. נעשו לישראל, לישראל ניסים בפורים ובפסח, כבר שאומר. כלומר, משנכנס אדר מרבים בשמחה, זה גם כולל את ניסן. זה לא רק באדר. כי ניסים נעשו בפורים ובפסח. אז משנכנס אדר מרבים בשמחה. למה? מפני שאנחנו נכנסים לאטמוספירה של הניצים שנעשו לישראל, וזה מחזק בנו את האמונה ואת ההכרה שאנחנו יש לנו על מי לסמוך, על אבינו שבשמיים, כשם שהנעשים, הניסים שנעשו אז. כך תמיד הקדוש ברוך הוא מלווה אותנו ושומר עלינו ומציל אותנו, וזה ממלא שמחה. עניינה של השמחה זה תחושה של שלימות. ואין שמחה אלא שמחה של מצווה, אלא שמחה של תלמוד תורה. החודש הזה, שמחה אמיתית, זה לעשות את החודש הזה לחודש של שיא של הלימוד של כל הזמן. זה המרבים בשמחה, כן? ללמוד תורה בשמחה. כי אין שמחה יותר גדולה מאשר ללמוד תורה. פקודי השם ישרים משמחי לב. ומרבים בשמחה, זה ללמוד את התורה בשמחה, לקיים את המצוות בשמחה, לעבוד את השם בשמחה. וממילא אדם נמצא בשמחה תמיד. במרכז של החודש הזה יום הפורים, ימי הפורים, וזה מרומם לנו את כל הימים שלפניה ושלאחריה. ובאמת הימים האלה, כל כשיש קשיים, כשיש כתרוגים, כשיש דינים בעולם, כשיש דינים על ארץ ישראל, מה שיכול לסלק את הכתרוגים זה על ידי עוצמת האמונה, עוצמת עבודת השם, עוצמת הדביקות. ובדרך זאת אנחנו צריכים להתמודד עם כל המעצורים, מחסומים שעומדים בדרך גאולתנו, בדות נפשנו, עם כל הדיבורים האלה, מלאי החולשות, על כביכול נסיגות מדרך הגאולה. לא יהיה כך. היו לא תהיה. לא תהיה שום, לא תיתכן שום החלשה במהלך גאולתנו, בדות נפשנו. אבל תפקידנו בזה, זה על ידי שאנחנו מתעצמים בעוצמות חדשות של עומק של אמונה, של עומק של דביקות, של עומק של עבודת השם, של עומק של שמחה. אז שמחה אפשר לבוא מתוך תורה ומתוך קיום מצוות, ואפשר גם לעשות סדר הפוך, מתוך שמחה לבוא לתורה. שניהם מוכרחים להיות מחוברים יחד, כמו שדוד פעמים שהיה קודם מנגן ואחר כך שורה עליו רוח הקודש, ופעמים שמתוך שהייתה שורה עליו רוח הקודש, הוא היה מנגן. זה תמיד אבל היה רוח הקודש, ותמיד היה נגינה. לפעמים הנגינה מקודם, לפעמים רוח הקודש מקודם, אבל שניהם ביחד. השמחה ורוח הקודש, זה הולך ביחד, זה לא אפשר להפריד אותם. הנגינה ורוח הקודש, אי אפשר להפריד. אפשר רק אולי לשנות את הסדר, אבל לא להפריד. וזה...